הבוקר היא תוכנית סטירה. אין בדברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
בוקר טוב, יום שני, 31 במאי, מה העניינים?
בסדר, מה העניינים?
בסדר, בסדר גמור. אתמול קרה הדבר, קרה הדבר.
אני מקווה שהוא קרה הדבר.
אני ראיתי את נתניהו אחרי בנט בנאום, ופתאום הבנתי שאני קצת חושש, שאני קצת מפחד. הוא נראה מאוד לא יציב. הוא אדם עם יותר מדי כוח. הוא אדם שבשנים האחרונות לא יודע לבסט את השימוש שלו בכוח. אני מתאר לעצמי שחייו האישיים שהם רלוונטיים אך ורק משום שיש להם השפעה מאוד מאוד קרובה ועוצמתית עלינו.
הם רלוונטיים כי הם רלוונטיים.
הם כרגע במצב מזעזע. אני חושב שאני מפחד, שאני מפחד ממה שהוא עלול לעשות בימים הקרובים כדי לשמור על השלטון שלו, את הדבר הזה שהוא עומד לשוב ולהבהיר, אחד מהדברים האלה שקוראים לו במקרה בדיוק כש בעבודה שלו נמצאת בסכנה. וזה היה לי מאוד מפחיד לראות.
אני חושב שהוא הרגיל אותנו, נתניהו, שהוא תמיד קם, שהוא תמיד מצליח.
אבל אף אחד לא תמיד מצליח.
נכון, והנה זה קורה עכשיו. והנה זה קורה עכשיו, אבל הוא פשוט לימד אותנו שיש לו את היכולות הפוליטיות המטורפות, האינסופיות האלה, שלא משנה מאיזה משבר, לאיזה משבר הוא נקלע, הוא תמיד יצליח לסובב את זה איכשהו ולצאת גדול וחזק יותר. אבל עכשיו, ובגלל זה, יש תמיד את ה... יש עכשיו, שוב, נורא בשמאל את ה... את הזהירות הזאת, את החוסר אמון, את החשש הזה שהוא יעשה את המשהו הזה שהוא עושה כדי לשנות. אבל אני חושב שזהו, שכבר, אתה יודע, נחצה פה כבר איזשהו כביש שאי אפשר לחזור.
You want to go without a fight?
He did fight, כולל אתמול.
אבל הפייט עוד לא הסתיים.
כולל אתמול להציע איזה מין רוטציה משולשת כזאת, הצעה משוגעת, ששר יהיה ראשון, והוא שני, ובנט שלישי.
כן.
כל מיני, אתה יודע...
לגמרי, אבל... אני חושב שיש כאילו גם... הנתניהו את העבודה המלוכלכת הוא לא עושה בעצמו. יש תמיד כאילו משרתים, תתי-משרתים, תתי-תתי-תתי-משרתים. אני חושב שדברים גרועים עוד יכולים לעשות, כן? אם זה, אתה יודע, זה הפחד השמאלני שלי, כן? אבל אני חושב שדברים גרועים עוד יכולים לעשות. אני חושב שלא, אני, אגב, מסכים איתך על העניין הזה שהוא הרגיל אותנו, שהוא תמיד קם, ושעכשיו הוא חוזר למימדיו האנושי, משום שנתניהו איננו אלוהים, הוא מעולם לא היה, הוא קיבל יחס של אלוהים, הוא קיבל יחס של שליח אלוהים, דובר עליו באיזה מין להדתי כזה, שבו בדרך כלל מדברים על אלוהים. אני חושב שהרבה מאוד אנשים מבפנים, החליפו את אלוהים מדי פעם בנתניהו, לא בכדי, הוא פתח את הנאום שלו אתמול, הוא לא ראה שמצלמים אותו, והוא מחה את אפו המנוזל ועשה פרצוף אנטיפטי לפני שסימנו לו אתה מצולם. זה בעצם היה החלק החשוב בנאום, כי זאת תזכורת לכך שהוא אנושי.
אנושי, וכשנדלקות המצלמות יש את ה...
יש את ההם הזה.
הצגה הזאת.
את ההם הזה.
את הדמות. כן. נכנסת הדמות לפעולה.
וממש ראו את ה... את התהליך, כאילו.
כן, כן, שאתה יודע.
של השחקן, את המתוד של נתניהו.
שמע, אתה יודע ש... שזה ככה, כאילו שנדלקות המצלמות, פתאום נכנס לתפקיד. לפני זה אתה יכול לשבת לגרבץ או לבדוק בפייסבוק מה קורה.
ובסופו של דעת אמינו, אתה מגרבץ, משלשל, בודק בפייסבוק, מקנח את האף, כי זה משהו, הוא בן אדם, ובן אדם לא מצליח כל הזמן, ובן אדם הוא לא טוב כל הזמן, ובן אדם הוא לא סופרמן, הוא לא מציל משום דבר. הוא מורכב מכל מיני דברים, ו...
והוא בן אדם, והנה...
ובעיקר הכוח משחית אותו, כי הוא בן אדם.
אני חושב שאצל נתניהו זה, זה, זאת אומרת, זה כבר הגיע עם הכנה, הכנה להשחתה.
הכנה בגלומניה, בוודאי.
וזה הצטבר והלך וגדל עם השנים. ושוב, שני דברים חשובים, צריך לומר. גם אם בנט ילך עם נתניהו, אין לו רוב. צריך לזכור את זה. גם אם בנט במלואו ילך עם נתניהו, אין לו רוב. יש עוד דברים שצריך להדביק לשם, אם זה רעם או סער או כל מיני כאלה. זאת אומרת, זה לא על בנט, וזה גם אומר כל הזמן בנט, שכמה ממשלה או לא כמה ממשלה עכשיו. כל הדבר הזה של נזק לישראל, נזק... צריך לזכור עוד משהו. גם בהצעה המשולשת הזאת של הרוטציה המשולשת שהציע נתניהו כקלף אחרון שהוא שלף, שסער הראשון הוא שני ובנט שלישי, הדיל הוא שהוא נשאר בבלפור. כלומר, וזה הכי חשוב לזכור, בסופו של דבר, עם כל מעלותיו המנהיגותיות של נתניהו, ויש לא מעט כאלה, הדבר הכי חשוב שמעניין אותו מעל הכל, זה להישאר בשלטון, ולהישאר
בבלפור,
וליהנות ממנעמי השלטון האלה.
וצריך להגיד שם שהמוטיבציה היא לא נדלנית, היא זוגית, כן?
היא זוגית, היא כלכלית.
כן, אנחנו מבינים שיש שם... תודעת מלוכה.
כן.
גם אצלו, מבחינת זה שהוא מאמין לעצמו, שהוא האיש היחיד שיכול כאילו לגאול את ישראל ממה שזה לא יהיה. וגם כמובן אצלה, שאפרופו הגיע עם הכנה, מי שראה אתמול את האח של המדבר, הבין שזה עמוק, 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 מה ששם קורה.
זה עמוק עמוק,
ויש שם סיפור לא פשוט.
אתה רואה הרבה תכונות משותפות שחולקים האחים, כל אחד עשה מה שעשה עם זה, אתה יודע, כמו שמאותם, לא יודע מה, מתפוח אדמה ושמן אפשר להכין כל מיני דברים מאוד שונים.
נכון.
אבל
בסופו של דבר
זה תפוח אדמה זה, ושמן.
כן, בסופו של דבר תחנקו מהצ'יפס, כי זה לא, אי אפשר לבלוע את זה, זה שני דברים גרועים מאוד.
והיא והוא והוא אתמול ראיתי הסתובבה בטוויטר מישהו הדביק את הפרצוף של יאיר נתניהו על פרצוף של שליח וולט. ומה שכתב משהו כמו יאללה לעבודה או משהו, זה היה מאוד מאוד מצחיק. וזה באמת,
הוא שותק בימים האחרונים, נכון?
הוא מרטווט.
מרטווט?
כן, כן, כן. כל מיני
גאונים גדולים,
כל מיני מטורפים שקושרים דם לידיים של בנט, שאם יעשה את זה אז דם החיילים עליו.
אבל תשמע, זה טוב, זה שם בעיה חמורה, כי נתניהו אומר ממשלת שמאל, ממשלת שמאל. אז אתה אומר, בסדר, זה בקטע פוליטי, ממשלת שמאל, ממשלת שמאל. הרי זו לא ממשלת שמאל. זו ממשלה שיש בה מפלגות שמאל, יש בה מפלגות, זה בעצם הדבר הקרוב ביותר לממשלת אחדות, מבחינת מה שהיא מכנסת.
נכון.
וגם רוב הכוח שם נמצא בימין.
והיא לא, הממשלה הזאת, היא לא תעשה שום דבר שמאלני.
שהיא לא תעשה שום דבר שמאלני. אני שמאלני, וזה רחוק מלהיות ממשלת החלומות שלי. אני מסתכל על בנט, אתמול נועם, אני אומר את זה כאילו, אני מצד אחד שמח, אבל יש בי גם חלק שאומר,
בטח,
אתה דוחר, היי, מאז ומתמיד, אבל אז אני שמח, אני אומר, בסדר, נו, כך מה שיש.
כי זה מה שיש.
If you can't love the one you want, love the one you're with, נכון? זה בקרוסבי, סטילס וזה. אבל נתניהו, האופן שבו הוא מסית הוא מאוד מאוד מתוחכם. זה תמיד היה נכון. הבטלרים אומרים יושבים באולפנים, אבל נתניהו אדם תוחכם. וכשאתה מסתכל על מה שהוא אומר, ממשלת שמאל, והלך עם השמאל, והלך לשמאל, וזה מסוכם בשמאל, ואז אתה קורא את ישראל היום, שאתה שמאל ושמאל ושמאל, הכותרת היום בישראל היום היא בשירות השמאל. עכשיו, מה זה בשירות השמאל? זה כמו להגיד בשירות החמאס. הוא מדבר היום נתניהו באותה נימה ובאותה מושגים שלפני דקה הוא דיבר על ערבים ועל חמאס. גם אז כמובן זה לא היה לגיטימי, אבל עכשיו זה קרוב יותר, ואתה מסתכל על ההפגנות שהיו אתמול מחוץ הבית של הילד שקד, צפון תל אביב, אנשים שמחזיקים שלט שמאלנים בוגדים, שזה גם דברים שהיינו רואים את השלט הזה אפילו לפני 10 שנים, היינו אומרים, אוי ובוי, מה זה להגיד שמאלנים בוגדים? זה ייגמר ברצח. ואז אתה רואה את אח של, אתה יודע, את הגיס של המשפחה המדהימה הזו, אומר גם בגד, בנט בגד. זה דברים מאוד מאוד קשים ומאוד מאוד מסובכים, ואני באמת מקווה שהממשלה הזו היא תהיה איזה מין, אולי אני תמים פה, איזה מין, אתה יודע, מודלינג כזה למערכת יחסים סבירה, לרגע הזה שבו ויכוח הוא סתם ויכוח.
הדבר היחידי הטוב שהממשלה הזאת יכולה לעשות, ואני מאוד מקווה שהיא תצליח, זה להנמיך את גובה הלהבות ולהחזיר את הדיון להיות ויכוח פוליטי.
ויכוח בדיוק.
ולא שנאה תאומית. עכשיו, ממשלה שיש בה ליברמן ובנט וסער, היא לא ממשלת שמאל.
בפתאי שלא.
וגם, אתה יודע, הוא עומד אתמול הרי נתניהו באמת, ולפעמים הוא משקר בצורה כל כך בטוחה בעצמה שזה עובד, אבל אז אתה שנייה חושב, אתה אומר, אבל רגע, אבל
אבל לא, כן, עדיין.
כי אתמול הוא אמר, איזה ממשלת אחדות זאת תהיה שיש בה, לא יודע מה, זה וזה עלה תהנה ימני, זה לא ממשלת אחדות כשאין בה כזאת שוויון. אבל הרגע אתה ניהלת ממשלה כזאת בדיוק רק הפוכה, שהיה בה רוב מז'ורי עצום ימני וכחול לבן. אז זה היה ממשלת אחדות, אבל עכשיו זאת לא ממשלת אחדות.
ככה, אבל הם כולם, כל האנשים שיש שם זה אנשים מלבד מרץ, אנשים שהוא ישב איתם ממשלות, לא?
כולם.
ליברמן, שר,
עבודה,
בנט, העבודה, זה הכל אנשים שהוא ישב איתם. מה אתה מקשקל? כחול לבן, כמו סתם, נו, זה הכל קשקושים.
בסדר, אבל זה
הכל קשקושים, באמת.
הסוף, הסוף.
הרגע היחיד שהוא לא שיקר בו, זה כשהוא מחה את הפו, זאת אומרת, הסמרק היה הדבר היחיד שיצא מתוכו, שלא היה שקר גמור, שלא נשמע פרנואידי, שלא עשה לי כאב בטן מרוב שזה הרגיש לי נואש ומסוכן. הסמרק, באמת.
כן, כן.
תודה הקדוש ברוך הוא על הסמרק, שנתת הסמרק כדי להרגיע אותי שם.
That you're making me feel I can do
תכף אנחנו עם הארנק הדיגיטלי של אמריקן אקספרס. מהיום משלמים בטאץ' מהנייד עם כרטיסי אמריקן אקספרס. תשלום מהיר, בטוח וקל ללקוחות אמריקן אקספרס, גם באנדרואיד וגם באייפון. והבוקר ספרו לנו על מועדון חברים, אגודה סודית, איזשהו קלאב שאתם חברים בו, משהו שאולי לא מתאים לגיל שלכם, אולי זה סודי, אולי זה לא סודי,
אולי כולם שם בני 15, אתם עלובים.
למשל,
למשל,
יש לי דוגמה מצוינת.
כן.
היה את השיגעון של הפוקימונים לפני שנתיים, שלוש, ארבע.
כן, שאנשים לוכדים פוקימונים ברחוב.
בדיוק. אז אני זוכר שהבן שלי היה חבר בכל מיני קבוצות וואטסאפ כזה של לוכדי פוקימונים באזור תל אביב. ואתה יודע, הוא הופיע בנמל, בום, 3,000 ילדים רצים לנמל תל אביב.
זה היה כל כך משוגע בעיניי. היה מוזר מאוד.
ויום אחד ליוויתי אותו כאילו לאחד המקומה האלה, שאני רואה אנשים די 40 רצים, כי הם גם בקבוצות וואטסאפ האלה. לא, 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 לא.
זאת אומרת, החברים לגיטימיים. כאילו לא הביא, מהלא נעים לי, לא הביא את הילד, הילדה שלו, כדי להגיד, בשבילם.
אתה בן 40-45, ואתה חבר בקבוצת וואטסאפ של ילדים, כדי לתפוס פוקימונים נדירים.
עכשיו, לפעמים גם יש ויכוחים, הרי אתה נקלע בתוך קבוצות, אני לא ויכוחים לדיונים, לכל מיני...
זה שווה, הוא לא שווה.
בדיוק, זה לא בדיוק על פוקימונים. בסופו של דבר, אתה לוקח על עצמך את כל מה שלקבוצה יש להציע.
1-900-7-2-99-99, באיזה מועדון או קבוצה אתם חברים, משהו שלא בהכרח מתאים לגיל שלכם, אולי זה משהו כזה סודי שאיש לא יודע. 1-900-7-2-99-99.
בוקר דיגיטלי, בחסות, משלמים מהנייד עם כרטיס אמריקן אקספרס. לקוחות אמריקן אקספרס, מהיום משלמים בטאץ' מהנייד. חוויית תשלום מהירה ובטוחה ללקוחות אמריקן אקספרס, גם באנדרואיד וגם באפל.
תמר, בוקר טוב.
בוקר טוב.
אהלן תמר, מה העניינים?
בסדר, רגע, אני
יוצאת מדיבורית. אוקיי, דווקא נשמעת לא רע.
לא?
למה את ההד?
בוקר טוב לכם.
קבלי 300 שקלים, תמר, לקניות מתנת אמריקן אקספרס. לקוחות אמריקן אקספרס משלמים בטאץ' מהנייד ללא מגע וללא קוד סודי. פשוט מצמידים את הנייד למסוף בקופה והתשלום בוצע. זה גם באייפון וגם באנדרואיד. ספרי בבקשה, תמר, על איזושהי קבוצה או מועדון סודי מעניין שאת משתייכת אליו.
כן, זה מועדון ממש ממש מדליק, ממש, אני גיליתי אותו בפייסבוק, במקרה, אין לי כל כך הרבה חבוריות בפייסבוק, אני רק אוהבת לקרוא, אבל זה ממש מדליק, זה, אם אתם יודעים או זוכרים, היה, אני ילידת 1969, היה נושא מכתביות, אוסף מכתביות.
כן,
שהיו מחליפים לבית הספר.
ניירות מכתבים, המכונה.
כן, ניירות מכתבים. מי שלא יודע, זה עם כל מיני דמויות מוכרות.
הולי הובי.
סייטי, הולי הובי.
לא רע, גם היה לך כל מיני סדרות מצוירות, היה מדהים.
וואו, כל הכבוד, רציתי לומר את זה.
הולי הובי. זה היה כאילו ה...
שזה ההתחלה של זה.
זה ילדה כזאת עם כובע ומחזיקה זר פרחים ביד, אבל אצלי זה התחיל בגלל שלי היה חסר סט, לא לצחוק, של דלס.
די.
מישהו מהקבוצה.
היה חסר מה?
סט של דלס.
אוקיי.
הייתה סדרה, הנה הוא לא יודע, הוא צעיר.
הוא יודע שהייתה סדרה כמו דלס, פשוט לא שמעתי את המילה שאמרת.
אוקיי. אז היה דלס, והיה שם, היו שם ג'י-אר, בובי, פמלה, לוסי, סואלן, ולי היה חסר את בובי. כשראיתי את זה אמרתי, וואו, זה העניין שאנחנו, עכשיו אני נכנסת לקבוצה הזו. בקיצור, אנחנו שם הרבה מאוד בגילאים של ילדים, השנתון הזה, אבל יש שם גם איזה חבורה צעירה של גיל 38, שכנראה מההורים שלנו. עכשיו, יש לנו סטים של כתביות. יש לנו גם סטיב אוסטין, אם אתם זוכרים.
תמר?
תמר? זה קטיע.
סטיב אוסטין, ברור, האיש ששווה מיליונים.
יפה!
לי רוג'רס.
אולי גם לך יש סט כזה.
אגב, מאוד יכול להיות ש... אני רוצה להגיד אני, אבל אחיותיי בטוח אספו
מכתביות.
זה היה מגיע בסטים כאלה עטופים בצלופן שקוף עם המעטפה.
שנות ה-80 זה הדבר סופר לא.
זה הדבר לעשות.
עכשיו, היו מחליפים
איזה תמורה.
אם יש לך סט עם העטפה זה שווה יותר. אם יש לך את כל... והיינו מחליפים תמורה, יש לי מזוודה בצבע אדום קטנה כזאת שהיינו הולכים איתה לתיק אומנות, ויש לי שם אוסף, אנחנו נפגשים פעם ב... וזה פשוט מדהים.
אה, עכשיו?
אני, לא, אני לא אגיד שאנחנו נפגשים עכשיו בתדירות גבוהה, אבל אנחנו נפגשנו איזה 3 פעמים.
מתי הפעם האחרונה שנפגשתם?
פעם אחרונה זה היה לפני 1.5 שנים בתל אביב במסעדה, וסגרנו כזה ממקום כזה, יש חדרון כזה כמו
חדר פרטי כזה, וכל אחד הציג את האוסף שלו ועשיתם החלפות.
כן, זה נראה קצת ילדותי, אבל זה פשוט מהמם.
אבל זה כיף, מה?
זה מהמם, ואני רוצה לומר שכל אחד אפילו אם יש, לא מחליט אפילו, אלא אם כן יש לו כפולות. זה פשוט מהמם. הלוואי והיו חוזרים על זה היום
להחלפה
במקום הרבה.
זה חמוד, זה חמוד.
מאוד, מאוד חמוד.
כמה קורה שאת מתבוננת באוסף שלך? סתם שולפת אותו כדי להסתכל עליו קצת.
את האמת, זה התחיל רק כשהייתי עוברת דירה ומסדרת לפסח, אבל שהילדה שלי גדלה הראיתי לה את זה, כי היה לי גם אוסף של מחקים, אבל במשך הזמן הם ככה מהחום, הם נדלקו אחד לשני. אני ילדה פנית, כן. זה היה כיף, זה ילדות אחרת.
כן, גם לי היה אוסף של מחקים.
כן, אבל יפה, סיבות
לחנים. אני אף לא התחברתי לעניין המחקים. גם הייתי מוחק בהם דברים, ואז הם היו מתקלקלים. זאת אומרת, זה משבש את האוסף אם אתה משתמש בזה פונקציונלית.
כן, אבל אני משתמש במלבנים הלבנים בשביל למחוק, אבל אני זוכר שהיה לי איזה מחק שיניים וגלידה וכל מיני טוט וכל מיני כאלה.
לא התחברתי.
תודו שזה היה כיף.
זה היה כיף, והיום הוא כיף.
כן, והיום יש כיף אחר, כן.
כיף
אייפונים,
כן.
תודה רבה, תמר.
תודה לכם, תודה רבה.
דניאל, בוקר טוב.
בוקר אור, תל אביעד, מה העניינים?
מה קורה, דניאל?
מעולה.
ספר לך, דניאל, על הארנק הדיגיטלי של אמריקן אקספרס. מהיום משלמים בטאץ' מהנייד עם כרטיסי אמריקן אקספרס. החזר כספי של 10% על כל רכישה, הטבות בלעדיות, צבירת כפל נקודות, membership rewards, שהופכות להטבות, כמו חופשות, מלונות ועוד ועוד, הכל כפוף לתקנון כמובן. ספר לנו, דניאל, בבקשה.
מגניב מאוד. אז אלן, אני שחקן לארפ, אני מתקרב לגיל 40.
השחקן של מה סליחה?
לארפ זה הסטארטרק הזה?
Live Action Role Playing. אני משחק גם R&D.
כן.
ולאחרונה, אני קרוב ל-40, רוב השחקנים הם בני 14 נגיד עד 17, אולי הצעירים גם 13, ולאחרונה בקבוצות גם נחשפתי לאימפוסטר או Among Us כמו האפליקציה.
יש Among Us בחיים האמיתיים?
יש Among Us בחיים האמיתיים. זה קצת מוזר שרואים פתאום בן אדם מבוגר, אבל מתאספים באיזה מקום, גן ציבורי, פארק, חורשה, יער, לא משנה, יושבים סביב איזה שולחן, כל אחד מקבל את התפקיד שלו, שולפים פתקים, נעלמים, משחקים את המשחק, ואחרי כמה זמן שמגדירים מראש, חוזרים, וכל אחד מספר את המשימה שהוא ביצע, ואמורים לזהות מי המתחזה, מי האימפוסטר בעצם, או מי הרוצח, או מי קיבל...
ותגיד לי, אין שם אף בן אדם בגילך?
לא.
אתה מבין שזה נראה מהצד, אדם בן 40 שרודף אחרי ילדים שמתחבים בשיחים בפארק.
זה...
כן? מבינים שילדים ל-14 נסים בפני אדם בן 40 בפארק.
כן. שרץ כנראה מהר מהם, רגליו ארוכות יותר.
והוא יודע דבר מה על החיים.
גם נערים, אז לא תמיד רץ מהר יותר, אבל כן, אני יודע איך זה נראה מהצד, אבל...
אבל זה כיף מדי, אתה אומר.
זה כיף מדי, זה תחביב ששאב אותי. האמת שקצת האמונגה שעבר למציאות, כאילו, הוא...
מה זה אמונגס?
אמונגס זה משחק טלפוני.
כן.
שמשחקים, אתה יודע, כמה אנשים, אתה יכול להתחבר אקראית לאנשים, או שאנחנו יכולים פה לפתוח שרת משלנו, זאת אומרת, לשחק, אתה, אני, כאילו, נמצאים כולם בחדר, ומישהו מוכרז כאימפוסטר, או מתחזה. אוקיי?
מי מכריס עליו?
אקראית. המשחק בוחר אחד אקראית.
והוא יודע את זה שהוא אימפוסטר? המשחק אומר לו?
אסור לו לגלות כמובן, ואתה הולך ואתה כאילו רוצח אחרים, וכל פעם המשחק מכריס שמישהו מת, אוקיי? ואז יש מין כינוס, וכל אחד מנחש מי הוא האימפוסטר. אם טעית, אתה עף מהמשחק. טעית בזיהוי. עד שנשאר אחד אחרון, והוא כאילו המנצח. זה משחק כיף מאוד.
תשמע, מעניין. ואם מישהו אומר בשלב מוקדם של המשחק, הוא מזהה את האימפוסטר?
אז הוא מנצח.
אז הוא פשוט מנצח.
כן.
אוקיי. נייס. אז צריך הרבה אנשים.
למרות ששוב, אתה תמיד יכול לצרף אנשים אקראיים מהרשת.
אוקיי.
זה משחק כיף.
אז כל הדבר הזה עובר למציאות.
שזה טוויסט מעניין. אז יותר אתה משחק עכשיו Among Us במציאות או R&D?
גם וגם, זה התחיל מ-R&D, אבל לאחרונה יש יותר ביקוש למפגשי Among Us מציאותיים כאלה מאשר R&D.
אתה ובני ה-13, אתה ונערים ברי המצווה. תגיד, אבל אפשר לשאול מה הסטטוס המשפחתי?
אני נשוי עם שני ילדים.
בן כמה?
הם עוד לא בגיל. הגדולה בת.
בסדר.
והאישה, מה היא אומרת?
פרגנת. כן, מה? למה שלא תפרגן? פרגנת.
וההורים של הילדים בני 14, מה הם אומרים?
בהתחלה זה נראה מוזר, ובטח אם הורה הגיע לפארק לצפות או לשמור על הילד שלו וכאלה.
וואו, הם מסכים הורים לשמור על הילד. וואו.
אבל אחרי שעוברים את השלב של ההיכרות הראשונית ומבינים שזה התחביב וזה חלק מהמשחק.
כן, כן, אנחנו סתם צוחקים, ברור שיש לך תחביב.
וכוונותיך
אינן רעות חלילה, הכל בסדר.
יפה. תודה רבה, דניאל.
תודה לכם.
ביי.
למי אנחנו ניתן 600 שקלים נוספים לקניות במגוון רשתות, מתנת אמריקן אקספרס, האם לדניאל או לתמר עם הניירות מכתבים?
אהצ'י.
יאללה. אז 300 שקלים נוספים לכל אחד מכם. הארנק הדיגיטלי של אמריקן אקספרס, מהיום משלמים בטאץ' מהנייד עם כרטיסי אמריקן אקספרס. תשלום מהיר, בטוח וקל, גם באנדרואיד וגם באייפון. תינת נתן עונה על השאלות שלכם, אם אתם רוצים לשאול כל דבר בנושאי הילדים, הורות,
מתבגרים, ספציפי, כללי, מה שאתם רוצים.
שאלות בוואטסאפ לעינת נתן, 054-999-4399, 054-999-4399.
עינת נתן גז
בחסות
לייף בייביז, בעלתה וחוט מוצרי התינוקות בייבי סייף. לייף בייביז, מגוון מוצרים איכותיים שהבייבי שלכם צריך.
בוקר טוב, עינת נתן, מדריכת הורים, מה נשמע?
בוא נספיק מלא שאלות.
יאללה.
אנחנו נקבל את תגובות מהאנשים שלא רוצו שיספיקו את השאלה שלהם וכזה. יאללה.
הבת שלי בת 3 ובורח לה כל לילה פיפי. ניסינו כבר להפחית שתייה וגם פיפי שנייה לפני השינה, וזה לא עוזר, מה לעשות?
אוקיי. צריך לשלול דבר ראשון את כל הפיזיולוגיה, וכאן אתם יודעים, זה תהליך יחסית פשוט מול רופא, ובשנייה ששללנו את כל הפיזיולוגיה, להניח. אגב, כוכבית לכל ההורים שמרוקנים לפעוטות שלהם את השפוכית תוך כדי שינה.
מה זה, איך עושים את זה?
שזה איזה פורמט, הילד ישן.
מה, להעיר אותו, לשים אותו על השירות?
כשאתה הולך לישון, אתה מרים אותו, אתה שם אותו על האסלה, אתה פותח את הברז, השפוכית מתרוקנת, אתה מחזיר אותו למיטה. לא לעשות את זה, אוקיי? כאילו, זה אומנם חוסך במצעים או במזרון הרטוב בבוקר, אבל זה דוחה מאוד מאוד את ההסתגלות של המערכת, או את היכולת כרגע של הגוף להתעורר מעצמו כשהשלפוחית מלאה. אתה בעצם מייצר איזשהו מעקף, אתה אומר לילד, אתה לא צריך להתעורר, אתה לא אחראי על זה, אנחנו נרוקן לך את השלפוחית. אז בטווח הקצר זה בטח גאולה מאוד גדולה להורים שאין להם כוח כבר יותר, ואני הראשונה להבין, מיטב ילדיי המשיכו עוד הרבה גיל 3, אבל הרבה אחרי גיל 3, אבל המון המון סבלנות והמון המון עידוד, וללמד את הילדים כמה שיותר מהר להחליט, זאת אומרת לא להתחיל לעשות עניין באמצע הלילה, לקלח אותו, להחליף לו את המצעים, לעשות לו בית מלון. אנחנו בלילה במינימום של המינימום של השירות, בבוקר מטפלים בכל מה שצריך, מה שנקרא, הילד הוא יחידה נפרדת של, 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 של פעולה בהקשר הזה.
אוקיי, הנה שאלה שהבטחנו שנחזור אליה מהעבר. איך מספרים לילד בן 8 שיש לו הפרעת קשב? רק עכשיו קיבלנו את תוצאות האבחון שאומר שיש הפרעת קשב, אנחנו לא יודעים איך להסביר לו.
אוקיי, אז אנחנו כאן בתחומים שבהם אנחנו כאילו כהורים מבינים איזשהו משהו הרבה יותר רחב, כשמבחינת הילד שלנו יש כבר איקס חוויות שהם חלק מחייו, חלק מעולמו, הוא יודע לשים להם את האצבע, והם בעצם הפרעת הקשב, אוקיי? זאת אומרת שכשאנחנו מספרים לילד שלנו שיש לו הפרעת קשב, אנחנו בכלל לא מתייחסים לזה ככותרת של, אני אגיד את זה ברע, מחלה, אוקיי? אנחנו מתחילים בדברים שהוא כבר יודע על עצמו. שנגיד, לדוגמה, אתה זוכר, אתה מכיר את זה שאתה אומר כל הזמן שבכיתה קשה לך לשבת כשנותנים משימה אחת, או שהרבה יותר קל לך ללכת לצלם דפים במזכירות ולהיות העוזר של זאת שמנהלת את ההגברה. או כשבבוקר שאנחנו מתארגנים אני צריכה להגיד לך הרבה פעמים X. לדבר הזה יש שם, וקוראים לו, ועכשיו שנייה רגע, אני רוצה להגיד משהו על המילה הפרעה.
נכון.
יש משהו נורא שלילי במילה הפרעה. אז אני רוצה מיד אחרי שאני אומרת הפרעת קשב, להגיד שמשהו מפריע לקשב. זאת אומרת, זה לא שאתה...
אתה לא מופרע, זה משהו...
כן.
כן, כן. והדבר הזה, יש לו איקס דרכים, או כמה אפשרויות לטפל בו, וכאן אני פותחת כאילו, אתם יודעים, יש המון המון אסכולות. כי יש הורים שהחליטו מלכתחילה שהם הולכים לתרופות, ויש הורים שהחליטו, ויש המון ילדים שרק עצם זה שיש לדבר הזה שם, ושהדבר הזה לא נאמר כרגע בשיחה, אתם יודעים, אובר רצינית, עם אובר מבטים אמפתיים או מרחמים, באמת כאילו על הדרך. וואו, כאילו, איזה מדהים שיש לזה שם. איזה מדהים שאנחנו כרגע יודעים שזה משהו שיותר קשה לך לעשות. ואני מחזירה את הגלגל אליו ושואלת אותו אם יש דברים שיהיו יכולים לעזור לו, או אם אנחנו יכולים לעזור לו באיזשהו אופן.
אני חושב שגם לספר כמה זה רווח יכול לעזור לילד להרגיש פחות חריג.
נכון.
לגמרי. אני ממש ממש מסכימה. לצערנו הרב זה מאוד מאוד רווח,
זה רווח וזה אמיתי, זאת אומרת זה לא ביטוי של דמת עצלנות או חוסר יכולת או זה.
וגם ברגע שזה לא,
אתה צודק במה שאמרת, כשאמרת קשה לי צדקת.
כן, ברגע שזה לא בגללו, אלא זה כמו משקפיים, יש ילדים שרואים פחות טוב, צריכים משקפיים, מה לעשות. נמשיך?
כן. אמא של בן 3.5, הילד כל הזמן שואל אותי שתי שאלות שמטרידות אותו. השאלה הראשונה היא, אמא, אני ילד טוב? והשאלה השנייה היא, אמא, עצמך? היא מספרת שזה מאוד מטריד את מנוחתה, כשאני מנסה לקבל תשובות למה הוא שואל, הוא מתעלם. היא אומרת, אני אמא חייכנית ושמחה באופן כללי, הוא יכול לשאול אותי את השאלה הזו גם בזמן שאני צוחקת. איך מתמודדים ומה עונים על השאלות האלה? ואני אוסיף על העובדה שנשאלות כנראה בתדירות גבוהה מאוד.
אז אוקיי, אני מחייכת כי זה מקסים בעיניי, ובהנחה שאנחנו לא מדברים על אמא דיכאונית שכרגע יש ילד במשפחה שמרים דגל שאמור לשלוח אותה לחפש את האושר שלה ביתר קפידה, אז אנחנו מדברים על ילד שהוא מסתכל על ההורים שלו, אגב בגיל הזה הם כולם מסתכלים עלינו איתיות, התגעגע לזה כמו אלוהים, ו יש, אתם מכירים את הילדים שכל הזמן שואלים, אתה כועס עליי? או אתה חבר שלי? או כאילו, כל מיני ג'סטות קטנות כאלה, במילים, שאגב, גם עולם המילים הוא חדש לו, שהן מקסימות והן נועדו לייצר small talk.
אבל השאלה אם באמא אני ילד טוב כן מגולמת איזושהי אשמה, ובאמא עצמך כן מגולמת איזושהי חרדה.
אז אני תמיד מחזירה את השאלות האלה. אתה חושב שאתה ילד טוב? מה זה ילד טוב בכלל? או, אמא עצמך? אני נראית לך לא שמחה? אני נראית לך... כאילו, כזה, אבל מדובר בהזמנה לסמול טוק, לא באיזה דאגה שיושבת על הילד.
והשאלה גם אם יש מספיק שמחה וסביעות רצון בבית, כי אנשים חושבים לפעמים שהם מסתירים כל מיני דברים מהילדים שלהם, אבל האמת מהבהבת.
זאת שאלת השאלות. מפה אנחנו בכלל מתחילים את הדיון.
יש לנו דקה ו-20 שניות. עינת בת 10 לא מוכנה ללכת בשום אופן לבית ספר המתוכנן של החופש הגדול. האם לשקר לה שזה חינוך חובה? חברות עשו את זה. שאלה בכל בית עם ילדים קטנים עכשיו.
לא, אני בעד להגיע לאיזשהו הסכם. אגב, זה גיל שבו הם כבר יכולים להסיק את עצמה בבית באיזשהו אופן, להגיד למה הדבר הזה הוא חשוב לנו או מה הוא מאפשר לנו.
שקט, שתעשים עצמך משהו בחופש, נוכל לעבוד בלי לדאוג. שאת שורפת את הבית.
שלא תעשים עצמך משהו, זה תחיל לבייביסיטרו. וכאן אפשר להגיע לאחלה דילים, אגב. עם ילדה בת 10. זאת אומרת, את הולכת 3 פעמים בשבוע, ופעמיים הנוסרות את עושה X, או את עושה Y. ואגב, אני...
שוכבת על הספה עם הראש פעם אחת פה, ופעם אחת לצד השני.
גם את זה צריך לעשות. גם את זה צריך לעשות.
יש את אוגוסט.
לגמרי, בשביל... אגב, אם אנחנו כבר רוצים לגייס הורים אחרים, זה לא בשביל לשקר ביחד, אלא בשביל למצוא מה עושים ביומיים בשבוע האלה, שזה כאילו...
אל תגידי את צמד המילים המקולל ביותר מאז שהומצאו הילדים.
מה?
קייטנת הורים.
לא! לא!
תודה, עינת.
עולם שאני חייב להכיר אותו מתישהו. מה לי? כיף מסתם.
מאוד.
מהצד.
בוקר טוב.
די, די, די.
מה קורה?
מה העניינים?
בסדר.
הזכרתי את זה קודם. אני חושב שצריך לתת על זה את הדעת, כי זה דבר מאוד יפה. ישראל היום עושים גיליון פרידה מנתניהו.
ישראל היום?
ישראל היום ממש כאילו...
הכותרת, נתנו, בשירות השמאל.
בשירות השמאל עם תמונה של בנט ו...
שר.
ושר. ואז יש לך טור של אירית לינור. מי שמפחד למשול, עובר לשמאל. עכשיו, להגיד עובר לשמאל, זה אמירה לא הגיונית, אירית לינור, וזה באמת, אני לא יודע למה מכל כאילו השמאלנים שהפכו ימנים, גוד, תסכול השמאלני, הקטנוני והפתטי הזה, שאני סוחב על מי שאיבדנו מתוך המחנה שלנו, איכשהו אירית לינור, זה עדיין הכי מציק לי, כי היא לא, היא ישעה במקור, עם חשיבה מאוד מאוד מקורית, ולכתוב בישראל היום עובר לשמאל, זו באמת דעה שלך? באמת, באמת דעה שלך?
תראה, כשאתה צולל לתוך הטקסט...
וכמובן, יש לה, היו לה אמירות לאורך השנים, איומות, איומות ונוראות, באמת, כאילו, מה, זה שאני מחזיק ציפייה ממנה, זה בעיה שלי, לא שלה, באחד, רק שלי, 100% שלי. מי שמפחד למשול עובר לשמאל.
זאת הכותרת. קרא קצת כמה שורות הראשונות בתור הזה של אירית לינור, אתה מבין שמישהו... חיפש בתוך הרובה איזה טיעון.
זה הרגע למצב הנפשי שאליו הגיעו כל נסיכי הליכוד לפניו, הפחד מפני השלטון? כאילו התיאוריה היא שהוא עבר לשמאל כי הוא לא היה מסוגל לשאת את המחשבה שעוד שנייה הוא אולי יירש את נתניהו?
כן. כדי לשלוט מצד ימין יש להתייצב מול התקשורת, בית המשפט, צמרת הפרקליטות וצמרת המשטרה, כמובן כל האויבים.
כל האויבים.
ביחד. כיוון שאתה לא יכול לשאת את המחשבה שאתה תיאלץ להתמודד מולם, נכנסת לכזה מצב נפשי שאתה חייב לעבור לצד השני כדי לשרוד.
עכשיו היא מאבחנת גם, זה קורה בנושא דיאגנוסטיקה.
סופרת ומאבחנת.
תודה לך.
כן.
אבל זה כאילו מתחיל בשער, אבל זה נמשך ונמשך לתוך העיתון.
לגמרי. זה קצת מה שקורה היום בישראל היום, שזה הולך פנימה, 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 הכל, אתה יודע, תורים כאלה קשים וזה. קצת מזכיר לי את גיליון הפרידה משלדון אדלסון.
נכון.
המוציא לאור של העיתון.
של העיתון, שעשו גיליון כאילו האיש החשוב בעולם.
כאשר הוא מת. מת. לפני כמה חודשים. לדעתי ספרנו, נכון, מה זה היה? עד עמוד 30?
לא, עד המגזים עם ה-30.
אני לא חושב שאני מגזים.
מה פתאום, ב-24 זה כבר כאילו התרבות. זה היה קצת יותר מאמצע העיתון.
זה היה המון.
המון, המון.
זה היה בין 20 ל-30.
זה נמשך גם הרי למחרת, או אחרי יומיים.
אבל זה היה...
פועלו וכמה הוא קדוש ומדהים.
זה היה משוגע. והנה גם היום, נתניהו קיבל את הטיפול האדלסוני, גם אחרי מורשת אדלסון חיה וקיימת.
נתניהו, הערכים של בנט, אפילו לא במשקל נוצא מרמד בוחריו, כותרת בשירות השמאל, טור של אירית לינור, למטה טור של עמיחי שיקלי, לא ממשלת אחדות, ממשלת הדרה. כפולה ראשונה, בנט בחר ממשלת לפיד, אני מכיר רק כותרות, הפרה בוטה של הבטחה, המכונה המשומנת של השמאל ניצחה את הרוב הדומם. אתם נשמעים מטומטמים כשאתם מתקרבנים אחרי כל כך הרבה שנים
בשלטון.
המכונה המשומנת של השמאל, אנחנו מכונה משומנת, תסתכלו עלינו, אנחנו מפורקים, אנחנו עלובים, בדבר שאתם מכנים ממשלת שמאל, שתי מפלגות שאפשר לקרוא להן ככה. המכונה המשומנת של השמאל ניצחה את הרוב הדומם. הימין בישראל הוא הרוב הדומם? איזה רוב דומם? איזו דממה? אולי עכשיו יהיה קצת שקט, אבל איזו דממה.
הרי הפך להיות כל כך חלש ופתטי שהוא מעלה על הרכב שלו כל טרמפיסט כמו גדעון סער ונפתלי בנט.
בדיוק.
גם כשהם לא רוצים, זה כמו אנשים שקופצים על סקנות כדי להעביר אותם את הכביש. הם לא...
מה, המכונה משומנת? נו. אני צריך עכשיו לתלות את התקוות שלי באנשים כמו בנט וגדעון סער. אלוהים שישמור, אני לא מסכים עם שום דבר שהם אומרים, באמת.
אבל זה הנרטיב, נו, צריך לשמור את השיח המתקרבן כדי שיהיה במה להיחס, כדי שתהיה אפשרות לסנוא.
ואגב, הראשון לשמר את השיח המתקרבן זה נתניהו, והראשון לזלזל בבוחריו ולהשאיר אותם בדיוק מה שהם סטריאוטיפית זה נתניהו. והממשלה החדשה היא אגב אכן ממשלה שיש בה משום ההדרה מבחינת הציבורים שהיא מייצגת ולא מייצגת.
אני לא מוכן לקבל את זה, זה לא נכון.
אבל
זה לא נכון.
ראש ההדרה,
שמע, לקרוא לזה הדרה זה לא נכון. הדרה זאת פעולה אקטיבית שעושים כדי להוציא מישהו החוצה. כל ממשלה שהוקמה יש ציבור שנשאר בחוץ, ובכל ממשלה שהייתה, נגיד ממשלת ימין, אתה יודע, 15 עד 18,
ישראל הראשונה וישראל השנייה, מי הציבור שנשאר בחוץ?
נכון,
בסדר
גמור. אבל
אתה צודק שהדרה זו מילה מניפולטיבית.
הדרה זה, אבל בכל ממשלה, בכל קואליציה, וכשהייתה ממשלת ימין מ-2015 עד 2018, מי היה בחוץ?
המכונה המשומנת,
המרכז, השמאל, הערבים, כל המכונה הזאת הייתה הודרה החוצה.
ואגב, מדינה שמתייחסת ככה לערביה, במדינה שמתייחסת ככה לאוכלוסייה הכבושה, אתם קצת שמעים סטויים שנוברים על הדרב. עמוד 4, לערכים של בנט הן אפילו משקל נוצא. הטור של יפעת ארליך, האקזיט הפוליטי המוצלח ביותר בהיסטוריה המודרנית. אלמנתו של עמנואל מורנו על בנט, זה עמוד 7.
לא, היה שם סיפור שאתמול האח של עמנואל מורנו התפרץ לישיבה של ימינה וטבע את דמו של אחיו, משהו כזה, ואז אלמנתו אמרה, אני עם בנט. היה שם סיפור, בכלל השימוש בקורבנות ודם ואנשים שמתו, תפסיקו עם זה, זה נורא והיום, באמת, קראתי אתמול דברים איומים, איומים. תשמע, אבל הם...
העיתון משוגע היום, משוגע היום. אתה מסתכל על ישראל היום ואתה אומר, בעצם כל הזמן עשינו לכם עוול כשאמרנו שזה עיתון לא ערוך. בעצם כל הזמן היו שם שומרי סף. כי הנה, אנחנו מסתכלים היום מה קורה כשהוא באמת הולך פול קרייזי, ואז אנחנו מבינים מה... מה זה ההפך האמיתי מעיתונות, מה זה ההפך האמיתי מתקשורת חופשית. עכשיו, היום אנחנו רואים את זה. בעצם עד כה הייתם, לא יודע מה,
שמה,
אני רוצה להגיד על ניו יורק טיימס,
הם בלחץ, הם בלחץ,
לא מה שהיו.
כן, הם לא, הם עושים דברים יפים משלהם. הם בלחץ, ואתה, אתה יודע, זה דבר, אני יכול להבין את הלחץ. אחרי כל כך הרבה זמן, מה שנראה כנצח פוליטי, עומד להשתנות השלטון במדינת ישראל, וכל הנורמות השלטוניות שהיו יחד, שאתה יודע, שגרו תחתיו וצמחו תחתיו, דברים יכול מאוד להיות שהשתנו, ומרגישים שמאבדים אחיזה. אתה יודע, ערוץ 20 אתמול הקים אולפן, נכון, יש להם את האולפן הנודד הזה, שהם אוהבים לשים בדרך כלל בכיכר הבימה, שכל מיני שמאלנים באים
וצועקים להם.
אתמול האולפן של ערוץ 20 היה פיזית מעבר לגדר של החצר שלי,
כי הם התמקמו
מחוץ לבית של הילד שקד. יש שם הפגנות. אתמול מה שהיה,
היו אוכלת איומים וזה, משוגעים,
אוכלת איומים,
משוגעים.
כן, היא קצת מרגישה פתאום איך הדבר הזה שהיא וחבריה אוהבים לתדלק, כשהוא מתהפך לכיוון שלה, איך זה מרגיש. אבל, אז אתה יודע, אז כבר יש שם כמה שבועות הפגנות כזה של ביביסטים, אתה יודע, השמות המוכרים מאוד של הפעילים הכי ביביסטים וזה. אתמול גם היו המון דתיים לאומיים כאלה שהגיעו בכמה מאות, ושירים וריקודים ומהישיבות ומהאולפנות, וככה הקימו ממש את האולפן, אני אומר לך, ממש מעבר לגדר של הבית שלי. עכשיו, כמובן לא יכולתי שלא לעבור שם ולהציץ.
ודאי.
מעבר לזה שכמה, לא מעט מילדי השכונה הלכו להטריל שם ברקע של השידורים.
לג'יט.
ושמו כיפות והצטרפו אל החוגגים בריקודים, וצילמו זה את זה והעבירו בוואטסאפים החברתיים. אבל אתה יודע, יושב שם שמעון ריקלין, אתה רואה שהוא איבד את זה לגמרי, שהוא בלחץ משוגע, בהיסטריה, כמו, אתה יודע, תינוק שלקחו לו את האוכל, הוציאו לו את ה, את ה, את ה, באמת, את שד אימו לקחו תוך כדי היניקה. זה, זה
יותר סרסו את הפלוס לביב, אבל כן.
יכול להיות. ואתה רואה ש, ש, שגם כל אורח שהוא מארח, הוא לא נותן לו להוציא חצי מילה מהפה, מרוב שהוא טוטוטוטוטוטוטוטוט. הבן אדם היה בטירוף מוחלט. עכשיו, הסתכלתי על זה מהצד, ובאמת, אתה יודע, אני בעד הפגנות, אני חושב שזה כמובן דבר נורא נורא חשוב בדמוקרטיה, זכות להפגין ולהביע דעה אחרת, ו, אבל יושב כלי תקשורת, פתאום הסתכלתי זה מהצד, כלי תקשורת, כל הזמן אומרים, התקשורת השמאלית זה, אין כלי תקשורת כמו ערוץ 20 לשמאל, שהוא באופן הכי בוטה וגלוי, ללא שום עקבות ומסכות, מזדהה פוליטית ופועל פוליטית.
אבל הם, אני פה הדבל'ס אדווקט, הם יגדו לך בסדר. כל יתר כלי התקשורת הם באיזה מין אופן מאוד רגיל, משמיעים כל שמאלני יותר.
נכון. ובכן משמיעים כל שמאלני יותר. אבל עדיין תמיד יש, אתה יודע, איזשהו דיון, איזשהו רצון לאובייקטיביות, לסקר. אתה לא רואה אולפנים פתוחים, לא של חדשות 12 ולא של 13, שהם יושבים וכל העיתונאים, המגישים, אפילו לא פרשנים, הם מעורבים פוליטית בתוך הסיפור, כאילו פעילים פוליטית.
כי הם לא צריכים. שוב, אני משמיע את הכל, כי הם לא צריכים. הרי אנחנו יודעים איך עובדת אפליה מתקנת, נכון? עדפה מתקנת. את חייב לתת זבנג בהתחלה, כדי שהמציאות אחר כך תייצר מעצמה איזשהו אמצע, אבל
חד משמעית, אני מסכים איתך, ואכן יש אפליה, ואגב,
מאז שיש ערוץ 20, אכן יש יותר פרשנים ימניים באולפנים אחרים.
וזה לא מרגיע, כאילו, אף אחד, זאת אומרת, בוא נזכור, ונכון, יש ריבו, יש, אתה יודע, יתרון משמעותי, והטייה שמאלנית בסיקור של התקשורת הכללית, יש את זה, וחשוב שיהיה איזון וקולות אחרים מצד שני, חד משמעית. אבל בוא נזכור שגם ערוץ 20, זה ערוץ בכלל שקם גם מתוך איזה זיכיון להיות ערוץ מורשת, שבכלל האישור שיעסוק באקטואליה הוא ניתן לו באיזה מין דרך עקומה אחר כך. אני חלילה לא בעד לצנזר שום כלי תקשורת, חד משמעית לא, אבל פה נעשה איזשהו הליך בחסות הממשלה שכיהנה פה בעשר השנים האחרונות, שהצמיחה את הדבר הזה שהוא כאילו על משאב ציבורי. זה נורא מוזר, זה באמת באמת מוזר בעיניי, ואני חושב שצריך לבדוק את זה, צריך לבדוק את זה, ואתה יודע, להכיל איזושהי רגולציה שקיימת כבר, רק אולי לנסות לאכוף אותה, שיהיה מגוון דעות, אוקיי? שיהיה, אני חושב שאתה לא יכול להיות פעיל פוליטית בתוך הסיפור, זה לא סביר, זה לא סביר.
זה לא סביר, זה לא סביר, זה מתקבל על הדעת בין השאר, כי אנשים לא ככו עם את הערוץ הזה, נכון?
כן, בדיוק, כי לא צופים בו,
זה זרם התודעה של ריקלין, זה לא משהו שמעניין המון 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 אנשים, זה הרי לא משנה לי מי מקריא את מה שיוצא מהגרון של נתניהו, אתה יודע...
זה חסם משמע, זה נכון.
שליח שימושי אחד או שליח שימושי אחר.
אין, זה נכון.
אבל...
אתה יודע
שאני נורא מפחיד עכשיו, אני גם זה... אני חושב שזה... האלימות היא באוויר. האלימות היא באוויר ממש ממש ממש. אני, אתה יודע, עכשיו כאילו קל להסתכל על זה ולהגיד טוב, והיו הפגנות בבלפור שהם גם היו ככה. זה לא נכון, האלימות היא באוויר. השיוך הזה כל הזמן לשמאל, לשמאל, הלכו עם השמאל, שלכת עם השמאל, זה כמובן הדבר הכי הכי גרוע. וכמו שאמרת, מאוד מאוד נכון, הילד שקד ונפתלי בנט, הם רואים עכשיו איך זה מרגיש כשאת,
כן, הם נדקרים
לספוג את מה שהימין מתדלק כבר הרבה מאוד זמן, בין אם זה כשמירי רגב מצטלמת עם אלה פמיליה שאחר כך מקים אנשים בהפגנות בבלפור,
או אפילו פחות בוטה מזה, הם עכשיו נדקרים מהקקטוס שהם ישקו.
נכון, כי בהפגנות הימין יש יותר אלימות מאשר בהפגנות השמאל, וזו עובדה.
גם ברקורד הפלילי, אתה יודע, נכון, בתי הכלא וכו'.
כל מיני סיבות, סוציולוגיות, פסיכולוגיות חשובות מאוד מאוד, אבל בסופו של דבר זה יותר מסוכן עכשיו מאשר בובה של שר נתניהו. בואו, אין מה לעשות.
כן, זה, אתה יודע, האמירה הידועה היא שהכדורים בישראל עפים מימין שמאלה, לא משמאל ימין, וזה מגובה במציאות. ואתה יודע מה, אני גם אגיד לך, אני לא חושב שמי שהיו שם אלה מצביעי ימינה בהפגנות האלה. אני באמת באמת לא חושב שאלה מצביעי ימינה. מצביעי ליכוד ומצביעי ציונות דתית. עיקר הדתיים שהיו שם זה לא מצביעי ימינה. מי שהצביע לימינה ידע שיש אפשרות שבנט ילך עם לפיד. וגם רואים בסקרים שנעשו אחרי כל הסיפור, בנט לא יורד בכוח שלו. גם כשהאפשרות שילך עם לפיד עמדה על הפרק. הוא לא יורד, הוא נשאר על השישה, שבעה, שמונה מנדטים. אנשים שהצביעו ימינה ידעו שזה הדבר. מי שכועס מאוד זה בליכוד ובציונות הדתית. אתה יודע, אתמול הקשבתי לשיחה של כמה אנשים שעמדו שם בתוך ההפגנה, שהם חשבו לרגע שאיילת שקד יוצאת וזה, ואז שמעתי אחת אומרת לשנייה, נשים דתיות, אחת אומרת לה שנייה עוזב זה, והיא אומרת לה מה כבר היית אומרת לה, מה היית אומרת לה, אז היא אמרה לה שהיא בגדה בנו ושזה ושהיא בגדה בנו, ואז שנייה אמרה לה מי ישמע אפשר לחשוב שהצבעת לה, ואז הם כולם נקראו מצחוק והלכתי משם.
כן, אבל המילה בגידה היא לא טובה.
המילה
בגידה היא השחזה של הסכין. מה בגידה? ומה אתם קשקשים? מה יש לבגוד? איך זה יכול... נו באמת. פתאום כל הימין נורא נורא רגיש לשקרנות. בחייכם. בחייכם. באמת, בן אדם שאתם כל כך מסורים אליו, הוא איש שמשקר כל הזמן ובנוגע לכל דבר.
נכון.
עכשיו הבעיה, ישקרי, עכשיו הבעיה היא הבטחות בחירות. די, כבר.
ואגב, לא צריך...
בגידה, מי בגד במי? מה יש לכם? הכל, הרי מה שהיה הוא שיהיה, אתם לא מבינים. זה יכול להיות אותו דבר.
וגם, כן, לא צריך לברוח מזה. שיקר נפתלי בנט. נכון. שיקר ולא שיקר אגב, כי הוא אמר כל מערכת הבחירות הוא אמר דבר והיפוכו, הוא אמר לא ישב תחת לפיד ולא נלך לבחירות חמישיות, והדברים האלה הם לא יכולים להיות ביחד.
גם מי זה נפתלי בנט? מה זה, מה הוא שלי? זה הבן של, הבן של אבא שלו, זה נתניהו, מה שהיה הוא שיהיה, ממש אפשר להיות רגועים.
הכל בוער, היחסים מיסים, אהבה, סיבובים, אכזבה, הכל בוער. האור של הפנים שאדומות מגאווה, הכל בוער. שמיים שהערב מצפה אותן שחור, הכל בוער. הלב שלי שמנסה לזכור, הכל בוער. הכל בוער. הכעס, הרצון והתשוקה החזקה, הכל בוער. הקושי, הפחדים, האהבה הראשונה, הכל עובר. הימים ארוכים, ציפייה להתרגשות, הכל עובר. המחט, הדקה בגוף וההתחדשות, הכל בוער. בחדרים, רומנטיקה זולה, אתה זוכר. בירה וכוסות גדולות ומוזיקה שמחה, הכל בוער. אושר במנות קטנות, תמימות יפה, הכל עובר.
תכף אנחנו עם הארנק הדיגיטלי של אמריקן אקספרס. מהיום משלמים בטאצ' מהנייד עם כרטיסי אמריקן אקספרס, תשלום מהיר, בטוח וקל ללקוחות אמריקן אקספרס, גם באנדרואיד וגם באייפון. והבוקר אתם מספרים לנו על מועדון חברים, או אגודה סודית, או קבוצה מיוחדת שאתם משתייכים אליה, משהו שאולי לא תואם את הגיל שלכם.
לא רק גיל אגב, אבל אתם את מצבים בחיים.
כל דבר.
אי דופן.
קבוצה שאתם משתייכים אליה ש... אפשר להיות שיפוטיים וביקורתיים כלפיה מהצד.
לא חייבים, אבל אפשר.
1-900-7299-99 1-900-7299-99
בוקר דיגיטלי, בחסות משלמים מהנייד עם כרטיס אמריקן אקספרס. לקוחות אמריקן אקספרס, מהיום משלמים בטאצ' מהנייד. חוויית תשלום מהירה ובטוחה ללקוחות אמריקן אקספרס, גם באנדרואיד וגם באפל.
מורן, בוקר טוב.
בוקר טוב.
מה שלומך?
מעולה. אני שמחה לחלוק איתכם את משבר גיל ה-40 של בעלי.
אוקיי,
נשמע מבטיח.
טוב, אז הוא יליד שנות ה-80, ובשנתיים האחרונות הוא פושט על כל בוידם שהוא מוצא חברים כאלה, הוא בטירוף על כלבים של חבורת הזבל, המוטרפים, פוגים, כל דבר שקשור ל-80s, הם חבורה של אשפנים.
פוגים? מה?
גם.
כן, זהו, באתי להגיד, קצת מבוגר.
פוגים נחשב פחות, לעומת חבורת הזבל, אם אתם מכירים, רון מסמכון, יפה שפה.
בטח.
והיו דוחים כאלה, כן.
אז, כן, אז הם חבורה שממש כאילו עוזרים אחד לשני לסיים חוברות, להשיג קלפים שחצר להם.
זאת אומרת, ממש הם עסוקים במלאכת איסוף הקלפים והדבקתם באלבום?
ממש, ממש, כאילו כמעט כל מוצא שבת, מישהו עם איזה הברקה, איזה אימא של חבר, לפני כמה זמן הוא בא הביתה עם דלת שהוא פירק מהארון של אימא של חבר שהוא הלך אליה הביתה, ולחבר היה כאילו מלא מדבקות שהוא הדביק מפעם, מהילדות.
אז הוא הביא את הדלת של הארון כדי להסיר את המדבקות?
כן, הוא ישב עם פן שעה כדי להוציא מדבקה מדבקה.
מדהים.
וכאילו, אתה יודע, ככה מתגלים אוספים.
גם אני. היה לי את האלבום, אספתי את הקלפים.
מישהו צריך למצוא בבוידם.
היה גם שתיים, שלוש, נדמה לי שהיה לזה המשכים, לא?
אני הייתי רק בראשון.
היו שלוש חוברות. ויש גם חבורת המוטרפים, אם אתה מכיר, זה כאילו כבר רמה עוד אחת. שזה יותר נדיר למצוא. הם מגיעים אפילו לאנשים מחול, מישהו מגרמניה, מישהו מארצות הברית.
כן, כי זה היה אמריקאי במקור, לא?
כן, כן. אבל לדעתי השמות בעברית יותר משחקים. וזה ממש כאילו...
מנוזלת כאלה.
כן, היו ממש, אבל אני זוכר, כאילו
מגילים,
כזה, מגילים את נזלות.
ודברים דור, וכי, וכן.
הרבה ירוק.
אבל זה מגיל מיוחד, יצירתי, זה ממש...
לא, זה מקסים, אבל הוא גמר את האלבום או שלא גמר את האלבום? או שהוא...
הוא גמר את האלבום, הוא כאילו נחשב אחד האספנים החזקים.
זה חמוד שאת צוחקת מזה, אבל זה חמוד שאת מספרת על זה וזה משעשר.
כי זה לא מזיק.
זה לא מזיק. תראה, כמעט כל מוצא שבת.
בדיוק, זה פן לו, וזה ממש כאילו מרים לו ועושה לו כיף.
כן, זה מוצא, זה בסדר. זה כבר הסוף של הסופה.
זה משבר גיל ה-40.
אני בעד.
משבר גיל ה-40, יש לנו דברים משבריים יותר שאפשר לעשות.
כי הוא מאוד חוזר לילדות שלו. הנה, עכשיו יצא סרט מחודש של מורטל קומבט. אני בהיריון, הוא מתחיל להביא לי שמות מהדמויות בסרט.
זאת אומרת, יש לי תנועה רגרסיבית. אוקיי.
זאת אומרת, הוא רוצה לקרוא לילד או לילדה? כאילו, שמות של דמויות ממורטל קומבט?
אז אני אומרת, עכשיו כאילו יש לי בן, הוא מתחיל לצאת לי שמות ממורטל קומבט, סאב זירו, אנזו, כל מיני כאלה. סאב זירו,
תקראי לילד, סאב זירו, כמה מקרה.
אני אומרת לו, תחזור ל-2021.
טוב מורן, תודה רבה.
תודה מורן.
תודה לכם, ביי.
צופיה, בוקר טוב.
בוקר טוב, בוקר טוב.
מה העניינים?
בסדר, מה שלומכם?
בסדר.
צופיה, גם את וגם אורן, כל אחד מקבלת 300 שקלים לקניות, מתנת אמריקן אקספרס, לקוחות אמריקן אקספרס משלמים בטאץ' מהנייד ונהנים מהטבות בלעדיות. 10% החזר כספי על כל רכישה, צבירת פי 2 נקודות, הופכות להטבות כמו חופשות, מלונות ועוד, הכל כפוף לתקנון כמובן. ספרי לנו, צופיה.
בוקר טוב, ככה, אנחנו קבוצה שהתחילה את האמת מסבתי, זה קצת מצחיק, אבל סבתי הייתה נוסעת כל פעם לטיולים, הייתה בקבוצה של הסתדרות, הייתה אוספת, זה התחיל כרקטר תחביב, אוסף של פלפלות, מלח פלפל. אני ראיתי את זה לפני איזה 5-6 שנים בבית שלה, וממש נדלקתי על איזה מלח ופלפל בצורת גברים, קבר כזה, שרשום כאן קבור פלפל טייט. וזה היה ממש מדליק.
כאן קבור מה? אמרה,
פלפל מה?
פלפל טייט. לא, את הקנתה את זה מאיזה מקום. זה כזה כמו, זה מלח פלפל בצורת קבר, ורשום כאן קבור פלפל טייט.
אוקיי.
בקיצור, כל מה שנסענו לחול...
כן.
סליחה?
לא, אנחנו רואים אולי זה סוג של פלפל שאנחנו לא מכירים.
זה סוג של פלפל ומלח בצורת קבר, כן. ויש לה כל מיני, יש לה בבוש ממש פלפלאות מאוד מאוד מיוחדות. בקיצור, כל מה שהייתי נוסעת לחולי, הייתה אומרת לי, תביא לי מלח פלפלים תמצאי, וככה זה הפך למין תחביב. ואיזה פעם אחת הייתי באמסטרדם, ופגשתי בחנות מסוימת מישהי שגם, ואז לפני 3 שנים, אנחנו נהיינו קבוצה של איזה... עשרה זוגות כאלה שמטיילים בעולם, וכל פעם שהם אוספים פלפלות מיוחדות, יש גם באתר פייסבוק, אתם יכולים לראות אותנו, זה מדהים.
איך קוראים לקבוצת פייסבוק שלכם?
קבוצת פלפל מלח.
קבוצת פלפל מלח.
פלפל מלח, כן.
ולמה את קוראת לזה פלפלאות ולא נגיד מלחיות, או שזה כאילו מונח יותר שגון, אני חושב.
אין לי מושג, אין לי מושג.
פשוט קוראים לזה, את קוראת לזה פלפלאות.
פלפלאות.
הצופיה שאוספת פלפלאות באתר פייסבוק. ואתם מכל מקום בעולם מביאים פלפלאות.
כן, עכשיו יש גם, יש לנו משהו גם מאוד מיוחד שקוראים לזה מלח בעיניים.
כן.
זה צורת עין, יש שם פלפלות ממש מדהימות, זה לא משהו כזה סטנדרטי, ממש דברים מיוחדים.
רגע, ואצל מי, אצל מי נמצא האוסף? יש אוסף גדול או שהוא נמצא? כל אחד האוסף שלו. אוקיי.
כן, כל אחד האוסף שלו, פעם ב, אם אנחנו נגיד נוסעים לחול ואנחנו עושים משהו מיוחד, אנחנו מפגשים, ואנחנו עושים כזה כמו מוזיאון כזה קטן, ואנחנו ממציאים לזה גם שמות, כמו המלח בעיניים שהמצאנו.
מלח בעיניים זה כינוי לכינוס, למפגש הקבוצתי.
לא, זה כינוי לפלפלאה ספציפית.
זה ממש בצורת עין, וזה ממש כמו עין ברידים. עושים
צבע טרי, כן, תערוכת האומנות. מלח בעיניים, שכל אחד מביא ומציג את הפלפלאות שלו.
לא, זה מלח פלפל בצורת עין.
כן, פלפל בצורת עין עם ורידים, ויש לנו וינטג' ויש לנו מצתים ושפורפורות צבע, זה דברים מאוד מיוחדים, וזה גם לא עולה הרבה.
מאיזה מקום הכי מיוחד יש לך?
הכי יפה שהבאתי, הכי יפה מאמסטרדם.
אבל הכי מיוחד.
יש שם שוק, וואי, שכחתי את השם שלו, שוק מהמם של מלא וינטג' וכן.
אז מה הבאת משם?
הבאתי משם פלפל בצורת שפורפרות צבע, שאתה לא חושב בכלל שזה, אתה חושב שזה שפורפרת של צבע, וכשאתה פותח את הפקק זה המלח והפלפל מהמם.
ומאיזה מקום הכי מוזר או אקזוטי יש לך פלפלה?
לי אישית ממקסיקו.
כן.
לי אישית ממקסיקו, זה של רובוט, כמו רובוט כזה, זה לא אופייני למקסיקו, אבל זה מלחיית רובוט.
אבל זה משהו של העולם המערבי, נכון? זה לא...
לא, לא, זה
לא משהו, באסיה...
תראה, תאילנד לא הייתי, לא הייתי בתאילנד. אז מתאילנד הגיעו דברים מדהימים. פשוט זה הפך גם להיות, בעלי כבר לא כל כך אוהב את זה, כי זה כבר הפך להיות...
כמה יש, כמה יש לך?
לי יש בערך 50.
לא נורא.
שתגיד, את משתמשת בהם? כשאתם אוכלים, אז את שמה מלח פלפל מאחד הכלים היפים של האוסף, או שאותם את שומרת?
לא, יש לי מודרני של היום, שהם גם מאוד מאוד מיוחדים. אני יכולה להגיד אפילו איפה מכרו את זה, אבל הם כבר לא מוכרים את זה יותר. פשוט ישבתי במסעדה, זה היה בגרג, והם מכרו פלפל בצורת כמו ששבש. עכשיו שהשבש, הקוביה נכנסת אחד לשני, ופשוט ניגשתי לבעל המקום, והוא אמר לי, כן, אני יכול למכור לך את זה. זה היה בראשון לציון.
אוקיי.
גרג, אין את זה יותר, וזה נשבר לי.
זה נדיר.
נדיר. זה מקסים.
גנב פעם?
לא, חס וחלק.
שאלה מדהימה. שאלה מדהימה, את שאת מסעדה, את רואה מלח פלפל, סופר מיוחד, זאת אומרת, מלח פלפל. מי ישמע? כן. טק.
נכנס
לבעלך, תעסיק תחמש.
כן?
שמה בתיק.
אף פעם לא.
לא?
אף פעם לא. שהייתי קטנה, אולי שוקו מהמקולת, אבל לא, לא מלח ופלפל.
מדהימה. תשובה מדהימה.
הפנת אותי.
טוב, צופיה, תודה רבה לך.
תודה רבה לכם, צל ואביעד.
ביי.
להתראות, צופיה.
ביי. צריכה מלח פלפל, כמו שקוראים מלח ואין לך אחד טל, אחד אביעד, כזה. זה קלאסי.
עם הראשים שלנו, כן? אבל...
או סתם.
לא, עם הדמויות שלנו.
אל תגיד את זה, אל תגיד את זה, כי אתה יודע שזה ווירדו, ייצר את זה הרי. ואז יגיע לפה לאולפן, איזה פלפלאה עם הרס שלך ועם...
דרים. A dream. רס, ומרס של אחד מדי, אני רוצה ללכת שזה פלפל.
כן, ואתה צריך סובב.
גם יסבירו לך מי הוא מלח ומי הוא פלפל. סביר לניח שההסבר יהיה נוראי, אבל לא משנה. וכן, שהראש הוא מתחנה.
הלומה.
הפכת את זה לעוד יותר טוב.
הלומה אנחנו עם לא מתחנה.
בדיוק, נכון, אני צריך לתפוס את הראש.
ולסובב.
נכון, ואז אתה גם כאילו מסובב את הראש על הציר של ה... זאת אומרת, יש בזה גם העינוי. זה גם וודו.
בדיוק. אז למי ניתן 600 שקלים נוספים? מתנת אמריקן אקספרס. לצופיה. יאללה. אז סך הכל 900 שקלים, לקוחות אמריקן אקספרס משלמים בטאץ' מהנייד ללא מגע וללא קוד סודי, פשוט מצמידים את הנייד למסוף בקופה, וזהו, התשלום בוצע גם באייפון וגם באנדרואיד. בוקר טוב, חיים כהן.
בוקר אור.
מה שלומך?
נהדר.
כן?
כן.
תגיד, איך זה עובד? כמה מזה כבר צולם וכמה מזה עדיין לא צולם? הכוונה היא כמובן לגמר של מאסטר שף שקורה הערב.
הגמר כבר מאחורינו.
זאת אומרת, אתה יודע, אתה מדבר איתנו, אתה יודע מי ניצח.
אני יודע, אבל אני עדיין במתח.
אני יכול להבין למה. אתה מרגיש שאתה מתח מסביב, אבל בוא, אתה כבר יודע.
לא, האמת, תראה, אני אגיד לך מה, אני לא אומר את זה סתם. אני אומר את זה כי בסוף אני מסתכל, הפעם כצופה, אני מסתכל על זה, ואני אומר, רגע, אולי פה היה, ואולי אני נכנס לאנרגיות האלה שלהם, כי אני חי גם את ההצלחה שלהם, את השמחה, וגם את האכזבות, ו... זהו, זה העניין. אני מאוד נהנתי.
זאת אומרת, אין שום אלמנט שידור חי בגמר הערב?
לא, אין אלמנט של שידור חי.
אתה יושב בבית ורואה?
ברור.
ברור או ברור?
לא, לא, ברור.
גמר זה גמר, גמר זה גמר.
קודם כל, גמר זה גמר, ואני חייב להגיד שהעונה באופן חריג, אני צפיתי כמעט בכל
הפרקים.
כן.
אני ידעתי אגב שזאת תהיה השלישייה של הגמר, אני עוקב אחרי העונה האחרונה, ואני ידעתי לחלוטין שזאת תהיה השלישייה של הגמר. לצערי לא התערבתי על זה עם אף אחד, הייתי עסוק בלהתערב על לאן ילך בנט, ועכשיו אני שקוע בחובות, אבל ידעתי שזאת תהיה השלישיית הגמר.
כן, תראה, בסוף מזהים את היכולות על פני האחרים, וגם כאלה שלפעמים בתחילת האירוע אתה חושב על מישהו ופתאום הוא נופל באמצע. נגיד מנעל הייתה מאוד חזקה בעיניי, וחשבתי שהיא גם תגיע יותר רחוק והיא ירדה, אז זהו, אבל יפה שניחשת.
אנשים מאוד מוכשרים גם.
זה נראה מאוד מאוד טוב תמיד, כן. בשלבים האלה, כן.
לא, בעונה הזו זה נראה טוב, כן. במיוחד, כן.
כן, בעונה הזאת קודם כל באמת היו כאלה שהבריקו ממש מההתחלה, וחשבנו וואו, אלה תותחים. אז באמת המסלול שלהם היה קצר, אבל גם חופית וגם מתיאלה וגם אסף, אתה ראית ש... גם מנטלית, הם מתעקשים, הם נלחמים, כי זה מבחן לא רק של בישול, אני חושב שזה מבחן גדול למנטליות.
זה סטרס, לפעמים אתה רואה שפרק אחרי פרק הם לובשים את אותם בגדים, אתה אומר זה כל משימות שצולמו באותו יום, אלוהים שישמור, למי יש כוח, אחרי כל כך הרבה זמן, ממשיך להכין אוכל.
אנחנו מצלמים ימים ארוכים מאוד. כן, מאוד ארוכים.
אני מכין קציצות, אני צריך לנוח אחר כך שבוע.
כן, זו שאלה כללית עכשיו.
אני אגיד שאני אוכל קציצות ועוד קציצות.
ועוד קציצות ועוד קציצות, נכון.
אולי נשאלת את זה כבר 20,000 פעם, אבל מה אתם עושים בזמן שמכינים את האוכל? הרי ברור שזה נערך אחרי זה לדקות בודדות בפרקים, אבל תוך כדי הצילומים, מה הם עובדים? הרי זאת עבודה שלוקחת זמן.
אז נכון, אנחנו חלק יושבים בצד, אבל קוראים להם לעבור בין האנשים, לראות, לשאול. אין באמת מנוחת, לא יודע, של שעתיים, אין דבר כזה.
יושבים, כן, בונים את הרב לקראת הטעימות הבאות.
כן, אבל באמת הייתה עונה נהדרת, באמת. כשאני אומר נהדרת מבחינתי, זה שאחוז גדול של הטעימות היה פשוט טעים, והיו מנות מבריקות, באמת, גם חופית, גם מתייעל, אסף, כל פעם היו איזה הברקות כאלה שאנחנו אמרנו, וואלה, למה אנחנו לא עושים את זה? למה אנחנו לא חשבנו את זה?
אז באמת קורה שיש כאלה התקפוני קנאה לפעמים?
ברור. כן. השאלה, א', לדעתי תמיד יש, השאלה מי מוציא החוצה. אבל
מי מביניכם מוציא החוצה?
יש לי אימור.
לא,
האמת היא שגם אייל, נגיד, יש מנות של חופית או איטיאל, אז הוא ישר משתגע ואומר, יאללה, למה אני לא עושה את זה? גם אני. אהרונים עם רום גילו וניסיונו, ובאמת הרפרטואר שלו, שהוא גם קצת יותר רחב משלנו, באמת עושה המון דברים לרוחב יותר, אבל...
בטח כל זה אני אומר לך, גם אכלתי את זה בקירגיסטן ב-2004.
אבל הוא באמת אכל את זה בקירגיסטן ב-2004.
זה בדיוק העניין, שהוא כן אכל את זה.
הוא באמת אכל את זה שם.
אנחנו אכולי קנאה עליו.
יפה, אז הערב הגמר של מאסטר שף, מיד אחרי החדשות בקשת 12. חיים כהן, תודה רבה.
תודה חיים.
תודה רבה ויום מקסים.
בוקר טוב.
מה העניינים?
מה קורה?
בסדר.
אני מביא הרבה תכנים מן השכונה בימים האחרונים. בנוסף להפגנות, יש סיפור עם האחים קורידו, שאיכשהו חזרו לפי כל מיני דיווחים, שמועות, תצפיות, whatever, עברו לגור בתל אביב, אחד בדרום העיר, אחד בצפון מזרח העיר.
האחים שלומי ואורן קורידו.
כן, הפדופילים המורשעים.
ימצאו אנשים, כן, בעבירות פדופיליה.
ועברו כל מיני הודעות וואטסאפ כזה להיזהר עם הילדים וזה, והעירייה הוציאה, עיריית תל אביב הוציאה תגובה מסודרת שאומרת, יש אמת בדבר, ושימו לב שילדים בני 9 לא ילכו לבד ברחובות עד גיל 9. כן, אתה אומר לך כאילו מה נסגר כאילו עם הדבר הזה, איך יכול להיות שהמשטרה לא יודעת בכל רגע נתון איפה הם, איך יכול להיות שאין איזה מעקב, שאין איזה ניטור, לא רק שלהם, אתה יודע, הם כאילו הסלבס של הפדופיליה, אבל בכלל של פדופילים מורשעים. כאילו, מה עם הדבר הזה שאזרחים צריכים, אתה יודע, לחשוש לצאת לרחוב בסיטואציה כזאת, שאתה יודע שיש טורפים פעילים שמוכרים ושמסתובבים שם. זה מאוד דפוק.
השאלה היא, מה אפשר לעשות? זאת אומרת, כאילו, מה הדבר? הרי הפדופיליה אין העבירה, העבירה היא הפגיעה.
שאדם יכול לחשוב משהו, זכותו לחשוב משהו רוצה, גם את הדברים האיומים ביותר.
בדיוק, זאת אומרת, אם הסכנה הייתה מצויה באנשים שיש להם איזושהי פנטזיה מהסוג הזה או הקרוב לזה, הרבה יותר אנשים ממה שאתה חושב הם מסוגניים.
אבל העניין פה הוא לא המחשבות, העניין פה הפגיעה.
העניין פה הוא פוטנציאל הפגיעה.
פוטנציאל פגיעה של אנשים שכבר הוכחו.
ולכן אני שואל באופן ענייני, לא מטריס, מה כן? אז מה כן?
ניטור,
נכון.
צמידים כלשהם, חובת התייצבות יומיומית, חובת עדכון של מקום המגורים.
נכון, שיש איזה פיקוח, ולא ש... מישהו אומר לך טוב, אז שילדים בני 9 לא יסתובבו לבד, כאילו זה פתרון.
כן, אתה יודע, בארצות הברית יש לך את המרשם של העברייני מין, שאתה, אם אתה עבריין מין מורשע, ואתה עובר לאיזשהו מקום, אתה חייב לעדכן במרשם התושבים, וכל התושבים אחרים מקבלים התראה על זה. עם כמה שזה פוגע אולי בפרטיות, או בזכות שלך לאנונימיות וכולי.
וכמה שימוש ברע יכול לעשות בזה.
ויכול לעשות בזה, אבל האינטרס של ביטחון הציבור פה הוא גובר על זה. וחבל מאוד שאין בישראל איזשהו מנגנון, זה דבר מטורף, זה באמת דבר מטורף.
חבל שאין פיקוח. אני, את עניין הרישום דבר מאוד מאוד מורכב, רישום עברייני, דבר מאוד מאוד מורכב. עכשיו אני מבין, בטח כשמדובר בפדופילים, בטח כשאתה הורה, זה דבר נורא נורא מלחיץ. אתה אומר יאללה יאללה שיעוף לי מהעיניים, שלא יגור על כדור הארץ בכלל, העיקר שחס וחלילה לא ייפגע לילד, וזו מחשבה טובה וזו מחשבה נכונה. אבל אם אתה מסתכל על הדברים כאילו לגמרי מהצד, אנשים שריצו אותם שם,
אנשים שריצו אותם שם, אבל
זה שאין פיקוח של העירייה, זה שאף אחד לא יודע להגיד איפה הם.
החומר פעיל, זה לא ש, אתה יודע, זה כמו זה פצצה מתקתקת. אתה לא נותן לפצצה מתקתקת להסתובב סתם ככה ברחוב, בין אם אתה הורה ובין אם אתה לא הורה. זה דברים שצריך כאילו לסכל אותם. יש מחבל שאתה יודע שהולך לעשות פיגוע, אז אתה צריך לעצור אותו לפני שהוא עושה את הפיגוע.
אתה לא יכול לעצור אדם על כוונה.
אתה לא יכול לעצור אדם על כוונה, אתה צריך לנטר את המיקום שלו כל הזמן.
בדיוק, זה נכון. צריך שיהיה איזשהו פיקוח, אבל לא מהסוג שיכול להיות מנוצה לרעה. נו, העולם מלא בפצצות מתקתקות, והן לא הולכות ברחוב, הן גרות בבית, הן עושות ילדים. אתה יודע כמה פצצות מתקתקות הופכות להורים? ברור שכאילו היינו רוצים לנקות מעצמנו, מעלינו, מתוכנו, בכל מובן, את הרעיון הזה בכלל של פדופיליה, אבל הוא מתקיים, נו.
בסדר, אבל הוא מתקיים, אבל אפשר לעשות יותר.
אני חושב שהתשובה הזו, שילד מתחת לגיל 9 יהיה בתנועה בליווי מבוגר בלבד, היא תשובה איומה וחצופה, וכאן מצויה הסכנה, בזה שלאף אחד אין מושג.
נכון. וזה לא סותר את זה שרוב הפגיעות המיניות בכלל מתרחשות בתוך המשפחה. עדיין, זה לא אומר שצריך להפקיר בילדים, זה לא אומר שצריך כאילו להפקיר את אלה שגם בחוץ.
אבל אני לא מדבר על הפקרה.
זה לא אומר שלא צריך לעשות, להגביר משהו בחקיקה, להעצים את האנישה, אתה יודע, למצוא מנגנונים יצירתיים. כי, ואגב, מי שפוגע מינית בתוך המשפחה, למשל, גם, אני חושב שצריך לנקוט נגדו אמצעים הרבה 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 יותר קיצוניים.
שנתפס.
הרבה יותר. שנתפס, ברור. ברור שמי שנתפס. ומי שלא נתפס, מה אתה יכול לעשות?
לא, אני מבין. אני רק אומר שהילדים הילדים שנפגעים על ידי פדופילים בחוץ, לפחות יש להם הורים. הילדים שנפגעים בבית, גם אין להם הורים. זה סיפור יותר מורכב. אני חושב שהורים קוראים את זה, ואומרים, צריך לגמור אותם, להרוג אותם, לא לתת להם לגור באף שכונה.
הלוואי שאפשר היה.
אבל, אז לא.
הלוואי שאפשר היה.
לא.
כן, אפשר היה לסרס אותם או להעלים אותם.
לא יכול לסרס אנשים, אתה לא יכול לתת עונש מוות, זה לא נכון.
אתה יכול, זאת רק החלטה.
לא, אבל זו החלטה גרועה מאוד.
לא לדעתי, אגב.
אוקיי.
אם אפשר היה להכיל עונש מוות בצורה יותר, בוא נגיד, נדיבה, על דברים כאלה, למשל, בעיניי זה היה יכול להיות ממש, אני ממש הייתי בעד זה. כולל עבירות, אתה יודע, מדרג הרבה יותר, זאת אומרת, במדרג דומה, אם אפשר היה. עובדה שכרגע
אני לא הייתי תומך בעונש מוות בשום צורה, בשום שלב, ולאף אחד. אני לא מקבל בכלל את העניין הזה של מישהו שהוא בן מוות. אני באמת באמת אמיתי לא מבין את זה, איך יכול אדם לקבל החלטה שהוא לוקח את חייו של אדם אחר. זה באמת, אני לא מבין את זה, אני לא מצליח לקלוט את זה בכלל. קליעה ממושכת 25 שנה, להחמיר ענישה, ודאי ניתור, אבל עונש מוות, אגב גם סרוס, אני לא מבין את זה. באמת אני לא מצליח להבין את זה.
אני ממש בעד אפילו. אפילו ממש.
ממש בעד. ממש בעד עונש מוות.
ממש בעד עונש מוות.
מה פתאום?
ברור שזה נושא מאוד מורכב מוסרית, זה לא ככה משהו שאתה זורק אותו בתוך זה, אבל אחרי, אתה יודע, המחשבה ארוכה, והליך מורכב, ואתה יודע, שתהיה לזה תשתית חוקתית, אני לא חושב שזה דבר שכל כך צריך להסתייג ממנו, אם יש אנשים שהם... הרוויחו את זה בצורה...
מה זה הרוויחו את זה? מי הרוויח מוות?
רוצחים, סדרתיים. החברה יכולה להתאגד סביב כל דבר שהיא מחליטה שיכולה להתאגד סביבו.
הרבה פעמים, החברה מתאגדת בצורה מאוד מאוד היסטרית סביב דברים שהיא מעדיפה להתכחש לה בתוך עצמם ולא באמת באופן ענייני. קשה מאוד להכיל עונש מוות על אדם אחר באופן שהוא ענייני, באופן שהוא מידתי לעבירה. קשה מאוד להחליט שעונש מוות הוא הפתרון הנכון כרגע. זה לא, זה חייב להגיע מאזורים של היסטריה, מאזורים של הכחדה. זה לא דבר חכם בעיניי. סורי.
סבב? בעיניי זה...
אין לי שום עניין פה להיות מגן הפדופילים. הלוואי וזה לא היה מתקיים. המחשבה על זה שמסתובבים אחד עבר בלגור בדרום העיר, אחד עבר בלגור בצפון העיר. זה מזעזע. זה מזעזע וזה נורא נורא מפחיד. וזה שהתשובה היא שהילדים לא יסתובבו לבד, תשובה עלובה. עלובה צריכה המשטרה לעבוד.
היא תשובה עלובה? נכון, היא תשובה עלובה.
כל הזמן. גם תסביר לי, מי הם האנשים שמזכירים שם את הדירה? מה זה עבר לגור? חיפש, הסתכל, סימן בלוח, רע ביד שתיים, נכון?
צלצל למתווך.
אמר לו, אנחנו מרים את הדירה, יש שם דיירים, מרים את הדירה ביום רביעי בין 3:30 ל-4:45, והוא הגיע, והוא ראה, וזה אומר, בסדר, זה אני רוצה. ועכשיו יש אדם שאמר, יש לי דייר.
הוא אמר,
און קורידו, יש לי דייר און קורידו.
בדיוק, קורידו אורן. בהראת הדירה.
הראת הדירה.
פה יש סלון.
סלון, זה אמר, יש טפטוף בברס, אתה יודע מה, בוא נוריד 100 שקל מהשכר דירה.
יש פה עוד חדר שמבחינתי הוא חדר ילדים, חדר עבודה.
בדיוק.
זה אותו דבר לפעמים.
זה בית למשפחה. אמרתי לו, קורידו זה בית למשפחה. זה דירה מקסימה לזוג, זוג עם ילד.
או רווק, רווק עם ילד, רווק עם ילד לא שלו. יש...
ועכשיו, אתה מבין, ומרגע שנתן צ'ק ביטחון, אז כאילו יש אדם שהוא פשוט הזכיר את הדירה. שזה כאילו שיפוט גרוע ברמה כל כך גבוהה. הרי אתה עושה איזושהי בדיקה, מה גם שאלה שמות
מאוד מוכרים. אלה אם הם בשמות בדויים, איכשהו מצליחים, אתה יודע, להסתנן, אבל... האיש
או סאבלט
או סאבלט
או סאבלט
או Airbnb
שנסע לחול צריך לשמור על הבית. כן,
האיש שהזכיר את הדירה, כי זה סגר לו את הפינה של שקט, עכשיו יש לו טווח ארוך.
סגר לו את הפינה של שקט.
כן,
זה מה שזה סגר לו.
המאסטרו אמיר צביבן, בוקר טוב.
בוקר טוב.
מה נשמע?
בסדר, איך אתם?
בסדר.
מה יש לנו היום?
כרגיל, כרגיל.
לא, זה דמות, תופעה.
לא נחשוף.
אוקיי.
עם השירים אנחנו ככה נגלה.
בסדר, קח אותנו.
יאללה. בוא נצא.
יאללה.
זה יוני רכטר.
נכון.
אני לא מזהה, סורי.
איך קוראים לזה?
היא אוהבת.
כן, היא אוהבת של?
היא אוהבת
להיות מוקפת בסביבה של מלומדים. זה?
הכברת?
ההוויה שלו.
דני סנדרסון?
פיטר. איזה פיטר?
פורט.
פורט.
יפה, הלאה.
פיטרון. טוב, זה לא היה ניחוש בשום צורה, אבל בסדר.
בסדר, אנחנו, אני אעזור לכם פה. הלאה, שיר הבא.
בלי סודות.
נכון.
וואו.
יפה מאוד.
וואו. איך זה הולך?
תנונה נה נה, תנונה. כדור בורח, הרבה דברים
אפשר אז לגלות.
כן,
הלאה, שיר הבא.
עוד אני יודע את זה, אבל אני לא יודע את זה.
תזמון.
ארומים, שחר
אבנצור. טוב,
שיר הבא.
יס, אליעזר בן יהודה.
שיר הבא. שם סיבת תפסיק.
היום אתה ממש עוזר לנו.
כן, אני רואה שאתם לא הייתי פה. הדג נחש עם שירם הנודע.
כן, כן, כן.
יש לי איזה שיר, כן, ושם השיר הוא?
אני...
סע. יופי. הלאה.
יש עוד?
יש עוד שניים.
וואו.
תן. אדמה, סודות, עודים, איך קורה? יש לזה איזה שם כזה...
לא, סודות זה אברהם טל, לא עם שותה נבואה.
השם השיר הוא מילת שאלה כלשהי.
למה?
יפה.
למה? כמה?
זה שיר טוב.
מה?
לא, עוד.
אם.
האם.
לא, לא, לא מה, אלא דומה.
כמה? מה? למה?
במה?
במה? שמה?
מי?
מי? ממה? מי?
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 שיר טוב.
ושיר אחרון.
הכל פתוח.
וואי וואי וואי. הרגת.
עופר לוי ולאלופטי.
אנחנו היום עושים גם קצת תלחמים. בסדר? קצת.
בסדר.
יותר מדי.
היא אוהבת של פיטר רוט.
רוט בלבד.
בלי סודות.
רק רוט. רוט בליט.
נכון. מי זה? איזה רוט בליט?
ינקלה.
יפה.
ינקלה שחר.
שחר.
בום.
רגע, אבל בסדר, זה שחר, אבל יש המשך.
ינקלה שחר.
שחר אבן צור.
לא, בסדר, זה סיימנו.
זה השחר, זה ינקלה.
ינקלה שחר.
יש לנו את אליעזר.
אליעזר בן יהודה.
כן, ובואו נעשה את ההלחמה של השלישייה, יש לנו את...
סמי אופר.
יפה.
סמי אופר.
סע, זה...
כן, כן, אני מבין. נו, אז מה התשובה?
מה התשובה?
מכבי חיפה.
מכבי חיפה.
ברור.
אוקיי, אוקיי, אוקיי.
רופת המדינה, תריעה.
אוקיי, אוקיי, אוקיי.
כן. אתה נתנה לי מתנת יום הולדת.
אתה אוהד חיפה.
אני אוהד חיפה.
ומתי את יום הולדת שלך?
מחר, אני אשמח אם באמת בהזדמנות זו לבקש כל מיני קורנפלקסים כאלה, אם מישהו יכול לשלוח לי.
מה?
למה דווקא קורנפלקסים?
לא יודע, כל מיני שוברים, עיסוי, מישהו שומע.
אבל זה מה שאתה רוצה ליום הולדת, קורנפלקס?
לא, אני אוהב חינמים.
אתה אוהב חינמים. אז אתה אומר ליום הולדת צריך חינמים.
כל מיני כאלה.
בסדר.
זה הדבר הכי איפסטרי ששמעתי בחיים שלי, אני חושב.
לא, קורנפלקס.
לבקש קורנפלקס ליום הולדת.
כשם קוד למתנה.
זה נשמע כמו רעב. זאת אומרת, זה נשמע... אתה אומר, זה אוכל, מה שיום הולדת? לחם.
חולצות, ביגוד, ביגוד.
ביגוד וקורנפלקסים.
עיסוי.
עיסוי. כן, אתה נגיד, אתה אדם שישמח לקבל עיסוי ביום הולדת?
אני נראה לי מחר הלך לעשות עיסוי.
בן כמה אתה?
35.
נייס.
זה גיל.
כן, גיל.
בסדר.
תכל'ס זה גיל. גיל יופי של גיל. יופי של גיל.
יס.
צבי בן, תודה רבה לך.
יאללה, נסיים עם שיר אליפות.
מה עם איזה בדיחידה?
אה...
בדיחידה, חשבתי...
לא, אני רואה פה את השעון כבר, הראש...
זה לא כזאת בדיחידה, זה סוג של, אתם יודעים, היה הרבה אקשן פוליטי במערכת הפוליטית וזה, רוטציה שלישית, רוטציה מחומשת וזה. וכחלק מהמסעים המתנים, בנט הציע לביבי הצעה חסרת תקדים, שיערוק למפלגתו.
שביבי יערוק למפלגתו של בנט, כן.
רק היה לו שם פצצה. הוא אמר, שמע, תבוא אליי, יש לי שם פצצה, ואפילו מיקום למטה עוד יותר פצצה.
שם פצצה למה?
למפלגה.
למפלגה, להצעה.
כן, עושה לו איזה בדיחידה כזה.
בובי...
של מיזוג של שניהם בעצם. ומיקום של המטה, שגם שיהיה קרוב קלאב לקיסריה.
נפתלי, בנימין, בנט, ביבי.
זה השמש.
ביבי, בנט, בנט, טיבי, בנט.
בין, אולי זה משהו, בין את...
זה כל כך חלש, זה כן, זה חלש. בנט, כן, זה לא...
מה זה?
זה בדיחה של בנט.
אוקיי.
נו, אז מה התשובה?
אז איפה הוא כבר, איפה הוא קבע את המטה שלו?
איפה?
קרוב לקיסריה. בנימינה, הוא אמר בוא נעשה...
בנימינה. זה לא רע, זה לא רע, זה לא רע.
סביר מאוד.
זה לא רע.
זה בנימין, בנימינה.
בדיוק.
איזה שיר ייקח אותנו? אתה רוצה שיר אליפות של... אני רואה ירוק בעיניים, אוקיי. תודה רבה לך אמיר צביבן, תודה אליל נדב, תודה לרדיו כל רגע. אופיר מור יוסף, תכף חדשות ב-10 זיו המועל, באקו 99 FM. תודה רבה לידו כהן ודנה ביטון, טכנאי השידור, איתי טוב שלומי על המוזיקה, מיטל בן יהודה אחרינו. אנחנו ניפגש מחר בבוקר. Okay.